בוקר טוב לכולם, אנחנו זזים דימה הלאה. זוכרים, בפעם שעברה עסקנו בחלק הראשון של הסיפור של דוד עם מפיבושת. דוד פוגש את מפיבושת לפי התעודת זהות שנותן לו ציווה על מפיבושת. יש לנו דמות עם אדם נכה וזקן. על פי המבט של חז"ל, הנכה הזה הוא הופך להיות הרב של דוד. כלומר, הוא ממש ממש לא נכה מבחינת השכל והרוח. וזאת הערה מאוד חשובה, כיוון שהיא תיתן לנו היבט אחר לתוך הסיפור שלנו. ולכן אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני, לפרק ט"ו, ששם מתחיל מרב שלום. שמואל ב' פרק ט"ו, שם כתוב: ואם אחרי כן ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו, ואז אבשלום מורד בדוד המלך. אני מדלג, הסיפור עצמו כרגע זה לא החלק שאותו אנחנו רוצים לעסוק בו. וכאשר דוד שומע שאבשלום מורד בו, אז פסוק י' ד' או י' ג', ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. רואים את זה? פרק ט"ו, פסוק י"ג, ספר שמואל ב'.
שמואל ב',
כן.
איזה פסוק?
פסוק י"ג, מגיע מגיד, כן, מגיע לו שליח, ומספר לו את מה שקורה כאן. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברחה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. מהרו ללכת פני מהר והשיגנו והדיח עלינו את הרעה והיכה העיר לפי חרב. אבשלום, דוד כנראה מכיר את הצדיק שנולד ממנו. אתם יודעים שאבשלום הוא בן של שהיא
שמויית מלחמה,
אשת יפת תואר. כן, הסיפור של אשת יפת תואר. ואנחנו יודעים שאם נעיין בפסוקים שבספר דברים העוסקים בענייני אשת יפת תואר בפרשת כי תצא, יפה מאוד, ההמשך הוא מגיעים לבן סורר ומורה. זה לא פשוט, זה לא סתם. אבשלום הולך בתלם שהתורה מתווה לו.
צדיק גדול.
מה?
צדיק גדול.
כן, הוא צדיק גדול. הוא אדם בעל עוצמות אדירות, זה ברור. אם הוא מצליח א' למשוך את לב העם אחריו, ב' הוא יכול להיות מנהיג, יש לו כושר הנהגה, הוא יודע למשוך אחריו. בוא נאמר כך, אילולי זה היה קורה כך, מי יודע, אולי אבשלום היה במקום שלמה באופציה. כי באמת באמת, תודה רבה, תזכה למצוות. כי באמת באמת אבשלום היה דמות מאוד מאוד כריזמטית, ודוד המלך יודע, רבותיי,
יפה תואר.
נכון, אבל יפה תואר, לא רק יפה תואר בחיצוניות, אלא היו לו עוצמות מאוד מאוד גדולות בפנימיות.
היה מאוד מתוחכם.
היה מתוחכם, חכם, וגם כן נוכל לא קטן. הכל ביחד.
אני אגלה.
אז דוד המלך אומר, אם אנחנו עושים, אגב מאוד מעניין לראות את זה, את המשחק, מתי דוד נקרא דוד המלך, או המלך דוד, או דוד סתם. ופה הוא הופך להיות דוד סתם, ויאמר דוד לכל עבדיו. ואמרו, ואילו הם עונים לו, לא, אתה המלך שלנו. ויאמרו, פסוק ט"ו, ויאמרו עבדי המלך אל המלך. פה אנחנו בשבילך, בשבילנו, אתה המלך. זאת הערה בסוגריים. מעניין לראות את המשחק שהכתוב משחק סביב התואר, מתי הוא קיים, מתי לא. כן? ויאמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. ואז דוד יוצא, ויצא המלך וכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את 10 נשים פילגשים לשמור הבית, ויצא המלך וכל העם ברגליו, ועמדו בית המרחק. אתם רואים שיש פה, כמה פעמים המלך יש לנו פה במקבץ הקטן של הפסוקים? פסוק תצווה ויש לנו 3, פסוק תזיין יש לנו עוד 2, זה 5, פסוק יזיין יש לנו 6, אז יש לנו פה, ופסוק י"ח, שוב פעם אחת זה 7, ושי"ט זה 8, זה מקבץ מאוד מאוד גדול, זה לא סתם. כי דוד יוצא מבחינתו, הוא דוד, מבחינת העם הוא המלך. והעם שתומך בו נמצא כאן. העם שרוצה אותו נמצא איתו. וזאת ההדגשה לגבי המבט שאותו אנחנו רוצים להסתכל, המבט אל מפיבושת. אז בואו נמשיך טיפה הלאה. וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הקריטי וכל הפליטי וכל הגיטים, 600 איש אשר באו ברגלו מגת עוברים על פני המלך. ואומר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה עמנו שוב ושב עם המלך, כי נוכרי אתה וגם גולה על אתה למקומך, כן? למה אתה בא איתי? אתה לא צריך לסבול בילי. אתמול בואך והיום אני אחי עמנו ללכת, ואני הולך על אשר אני הולך, שוב ואשבת אחריך עמך חסד ואמת. מה עונה הגיטאי? כל הכבוד לאדוני המלך, לחיים ולמוות אני איתך. ויען איתה את המלך ואומר, חי אדוני וחי אדוני המלך, כי במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות אם לחיים, כי שם יהיה עבדיך. ואז יש לנו איתי עובר איתו, וכל העם עוברים איתו. ואז פסוק בהמשך עם אהרון, הסיפור בפני עצמו, חושי הערכי מגיע אליו, ודוד שולח אותו חזרה להיות המתחרה של מי? של אחיתופל, להיות היועץ הנגדי כדי להפר את הצעת אחיתופל. והסיפור מתגלגל ואני עובר קדימה לפרק הבא. פרק ט"ז פסוק א' הפתעה. ודוד עבר מעט מהראש. ט"ז פסוק א', אז את כל זה קראנו, לא, פרק דב שלום זה לא להיום, זה עוד שנה, מתי נגיע, אני לא יודע מתי נגיע. אבל כרגע אנחנו מדברים על הרקע לסיפור שלנו. והנה הפתעה, ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה נער מפיבושת, חסר פה תואר אחר, נכון? איזה תואר? היינו... עבד, מה נער? מה נער?
ציווה.
עבד. הוא העלה את עצמו דרגה. וצמד חמורים חבושים, וצמד חמורים חבושים, ועלה 200 לחם מהצימוקים, מהקיץ ונבל יין. והנה, קיץ זה תאנים. תאנים יבשים. אני אקריא לכם. 200 לחם, כתרגום יונתן הפסוק, 200 גריצן דה לחם, 100 התקלין דה נבין, יבשין, זה צימוקים, ו100 מנן דבלתה, וגרב דה חמר וכו'. יש לנו 100 ליטרים של תאנים יבשים, וצימוקים יש פה, ולחם, יש לו... מה זה? כן, אבל תבינו, זה האוכל שאוכלים כשיוצאים למסע.
מה זה תאנים יבשים?
תן לי בבשים.
איפה
אתה רואה פה? זה קיץ. אתה לא רואה כתוב פה מפורש? מהקיץ, מה זה מהקיץ?
אה, נכון, זה
תן לי.
גרוגרות, מה זה?
גרוגרות זה גם תן לי בבשים. שם אחר לא אותו דבר, זה עשוי בעיגול, זה עשוי ישר, לא משנה. תן לי בבשים. בכל אופן, הסיפור הוא מאוד מעניין. כי ציווה מביא לו צעדה לדרך למדבר. דוד יוצא למדבר, הוא הולך לברוח. הוא לא יכול להיות בתוך העיר. ירושלים נמצאת על המדבר, נכון? יוצאים מירושלים, מתקדמים מזרחה, יש ישר נפילה לתוך הרי יהודה. מדבר יהודה, הרי יהודה, כן, כל ה...
למה הוא ברח?
למה הוא בורח?
אבשלום.
אבשלום רוצה לאכול אותו בלי מלח.
ציווה?
לא, דוד. אבל ציווה בא לספק לו צד על הדרך.
למי?
לדוד. הוא מביא לו הרבה צד. עכשיו, נבל יין, אתם יודעים אגב, מהקיץ ונבל יין. מה עושים נבל יין? כולו נבל יין אחד, מה עושים איתו? מה? מה גודל הנבל דבר אחד? דבר שני, לא שותים יין כמו שום. הם לא הולכים להשתכר. כדי שיהיה יין טעים, מים טעימים, שמים קצת תרקי, זה היין. איך שותים מים? מים זה תפל. מי שרוצה לצאת המדבר צריך לשתות הרבה. אז שמים פנימה קצת יין וזה טעים. לא בתור יין, אלא בתור טעם למים. בסדר? לכן צריך נבל יין, זה כמו בקבוק תרכיז גדול. ואומר המלך את ציווה, מה אלה לך? כן, איך אתה? מה זה? לכבוד מה הבאת לי? ואומר ציווה, החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול, הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. כן, יש לך מה השאלה בכלל, אדוני המלך? צריך להסביר לך? צריך להסביר לך מה זה? כן, אנחנו...
מתאים לחמם
באותה משלגה.
מתאים לחמם ביתם שלו, עד אז כבר ירד, אנחנו הבושים.
לחם מתייבש, אבל אתה יודע שאפשר לאכול אותו בתוך מים, גם כשהוא יבש. שים לחם יבש במים, זה טעים, אפשר לאכול. תשים טיפה עד יין, מוסיף טעם.
יבש אבל אחרי כמה זמן.
בתוך מים, גם אם יתייבש, תוכל לאכול. מתאפש, תלוי, אבל אתה יוצא למדבר. למה מתאפש? זה לא גבעונים. אם אתה שם לחם לא בתוך שקית ניילון, הוא לא מתאפש. הוא לא חייב להתאפש. אתה משאיר אותו בשקית ניילון, איך חכם. דוד לא יצא עם שקיות ניילון למדבר. לוקחים לחם, חותכים לפרוסות, שמים לייבוש, יש צנימים, אפשר לשים את זה קצת על האש, נוסיף טעם, שים טיפה בתוך מים, תוכל לאכול. אדוני, אנחנו לא מפונקים, חיילים.
שיסתכל על המצות, רוצות מתאפשות.
שוב, תלוי איפה שומרים את זה.
גם, הוא כבר יבש, לא יכול להישאר בעדר.
נכון.
שנה.
בן ודאי.
צנימים.
כן.
אז איך הרצה, מה היה להם? זה תוך המבנים, חשוב, הלוב של תוכו.
הוא לא מתייבש. זהו, לא
יודע. טוב. אז הוא מסביר לו ציווה למה הוא מביא לו את זה. עכשיו רגע, ציווה מביא את זה, חסר פה דמות. חסרה פה דמות, איפה האדון? איפה האדון נעלם?
הוא יוצא משהו.
מה הוא? הנה הוא שואל אותו, פסוק ג' ויאמר המלך ואהיה בן אדונך. מי זה בן אדונך? עכשיו שימו לב רגע, רק בואו נעשה סדר. אני מזכיר רגע.
למי הוא אמר?
לציווה.
ציווה?
ציווה זה עבד של מפיבושת. בואו נעשה קצת סדר. אתם זוכרים, הדגשנו שכשמפיבושת חוזר, מה היה הכינוי שלו? אתם זוכרים? הבן של מי הוא? פרק, תזכירו לי. פרק ת', אני זוכר נכון? בואו נראה אם אני זוכר נכון. ספר שמואל ב', פרק, מה אתה לו?
לא
חתני תנח. לא חתני תנח. אז הגיע זה שתתחיל להיות. שימו לב, ספר שמואל ב', פרק ת', אלו הפסוקים שקראו לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני שלושה. שימו לב, ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נוטל לבית שאול ועשה עמו חסד ועבור יונתן. למה הוא עושה את זה? לכבוד?
יונתן.
ואז, ויאמר ציווה אל המלך, פסוק ג' בסוף, עוד בן ליונתן אחרי רגליים, נכון? ואז פסוק כבר מי מגיע? ויבוא מפיבושת, בן יונתן, בן שאול. סליחה? איך קוראים לו?
בסדר, מה הבעיה?
מה הבעיה? למה מסגירים את סבא שלו? למה דוד עושה עמו חסד?
הם נשמעו אחד השני.
יפה, אז הוא צריך להיות רק בן יונתן, לא מגיע לבן שאול. זה לא תמיד, שלושה דורות לא מזכירים סתם בכתוב. אז אני רוצה להדגיש, קודם כל שימו לב, עוד לא גם...
שהאדון של ציבה זה שאול, לא...
אה, לא, בסדר, אז לכן בן אדוניך. אוקיי, אני ממשיך.
שעתו היפה של דוד.
למה? כי דוד בשעה נשאר לבית שאול, לא חפש את בית שאול, ואז השושלת, עד שאול.
חכה, אני לא סתם מדגיש את זה, בואו נמשיך. ויאמר המלך ויבן אדוניך, ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר הם השיבו לי בית של ישראל, מלכו והמלכות אבי. אתם קולטים? מה זה? מה הוא אומר? למה הוא אומר את זה ככה?
אני לא קלמה.
מפיבושת אמר את זה?
שקרן.
יצחק אומר שקרן. אגב, הערה מאוד מעניינת, קודם כשהוא אומר לו, החמורים לבית המלך לרכוב, למי זה לבית המלך? למי הכוונה? אז אומר רד"ק, לבית המלך לרכוב לנשי המלך, כי לא ימיח אחת מן השב, אלא עשר פילגשים לשמור הבית. את הנשים שלו דוד לא ישיר שם. 18 נשים איתו בטוח. אבל העשר פילגשים הוא ישיר אותם שם. ולא לקחו בצאתם מרכבה לנשים, כי בחיפזון יצאו. מה? עשר פילגשים, 18 נשים. וללחם הקיץ וכולי. אז הוא אומר, רגע... רגע, הקיץ הוא בכללו הצימוקים, כי הפירות היבשים כולם פירות קיץ הם. לכן הוא לא אומר, לא רק התאנים נקראים קיץ, הרד"ק אומר, אלא יותר מזה. דוד שומע את זה, ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיבושת. ויאמר ציווה, השתחוויתי, ימצא חן בעיניך, אדוני המלך. עכשיו, חביבי, נותן לך כבוד, אדוני המלך. תודה רבה. ציווה דיבר לשון הרע. לשון הרע זה שקר. הגדרת לשון הרע בניגוד לרכילות, אתם לומדים כל הזמן שמירת הלשון, הגדרת לשון הרע בניגוד לרכילות, שרכילות זה אמת ולשון הרע זה שקר, נכון? זאת ההגדרה. אז הוא אומר מפיבושת, אומר יש לי הזדמנות, הנה הזדמנות פז, מה אני לך אחרי דוד? ומתי זה שקר לטעמך?
מתי שזה שקר? אם זה שקר, זה לא קשור לחילות. לחילות זה שאתה מוציא הכל.
אבל פה הוא משקר לו.
הוא משקר לו משהו אחר. אבל לשון הרע זה יכול להיות גם אמת. לשון הרע זה גם אמת. גם אמת אסור לדבר על שון הרע.
זה רכילות.
זה רכילות, זה להוציא את זה החוצה. זה לא משנה אם אמת או שקר.
מה ההבדל בין רכילות לשון הרע?
אמרתי לך, רכילות זה לא תלך רכים בעמיך,
מלשון
רוכל, מלשון ללכת ולהפיץ את הדברים, להעביר דברים. לשון הרע לא קשור לרכילות, לשון הרע לא קשור לרכילות, אמת, אסור לך ללכת
רכים, אפילו
דבר אמת
אסור לך
להוציא.
אנחנו הולכים לפתוח ספר הלכה.
בשפתיך מדבר מרמה, זה כבר שקר.
מה זה?
שקל שניתי מהתערב.
זה נכון, זה לא סותר. פתחתי קיצור שולחן ערוך מקור חיים, הוא הביא פה רשימה שלמה. הוא מביא אגב פה רשימה שמדברי לשון הרע. מרגלים, מרים.
נו, מרים לשכרה? פשוט דיברנו רק
לבן דברי
אמת,
אבל שאומר שקר. כל פרשת נגד צרה, שורה בעיקר לבבון לשון הרע, ויקרא בצורה מוציא שם רע.
מוציא שם רע.
מרים מצדק נשאר שדיברה לשון הרע באחריה.
נכון. אפילו דבר אמת.
אז זה הוצאה דיבה אם ככה השקר?
הוצאה דיבה.
אז אולי אני טועה, אולי טעיתי בהגדרה. רגע.
לשון
הרע
גם
באמת אסור
לדבר,
זה הבעיה.
אנחנו
חושבים
שהאמת מותר לדבר
ולהפיץ.
והוא אומר לך, לא, כי אתה
גורם בשנאה
בין אנשים, אפילו
שזה
דבר אמת.
איזה הוא אחי, זה שטוען דברים והולך מזה לזה, ואומר ככה מהפלוני, ככה משמעתי פלוני. אף על פי שהוא אמת. יש עוון גדול מזה אדמות, והוא בכלל לאו זה, והוא לשון הרע. הוא מספר בגנות חברו, אף על פי שהוא אומר אמת, אבל הוא אומר שקר נקרא מוציא שם רע. זאת ההגדרה, מוציא שם רע. אבל בא לשון הרע זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני. אוקיי, אז ההגדרה המדויקת היא, כפי שאמרנו, מוציא שם רע, זאת ההגדרה. ובכן, אם כך, קיבלנו את ההערה, אנחנו ממשיכים. מוציא שם רע, זה היה השם הנכון שהייתי
צריך. לא, רכילות, מה זה?
רכילות זה אמת, זה פשוט. אתה מספר, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה. זה סתם רכילות.
זה שניהם, גם יכול להיות אמת, גם
יכול להיות
שזה.
בדיוק, לשון רוחל, לך לא אפיץ.
זה כללי.
עכשיו שלמד אפיץ, דבר אמת או דבר שקר.
בדיוק.
לשון הרע זה דבר אמת,
הוא מספר, הלשון הרע...
רוחל זה להפיץ.
רכילו, רכילות זה גם להגיד דברים טובים. לעומת זאת, בלשון הרע זה מספר בגנות חברו.
כן.
ומוציא שם רע זה שקר. זאת ההגדרה שבה הייתי צריך להשתמש. ויש מוציא דיבה חוץ מזה. טוב, הלאה. אני ממשיך הלאה לענייננו.
אמן.
אני ממשיך הלאה. ובכן, הציבה, שומעים?
פרק
תל זין, ממשיך הלאה. ציבה אומר... ציווה אומר, מפיבושת רוצה את המלכות, לכן הוא לא בא. מה יגיד מפיבושת? מה יגיד מפיבושת? בואו נראה. אנחנו ממשיכים, איפה מפיבושת נמצא? רגע, רציתי עוד להעיר פה. איפה זה היה? רגע. רגע. אומר המצודה דוד, היום ישיבו לי בירותם מאומות בבני המלך, האח הרג את אחי וקם על אביו, מה שלא היה בבני שאול, מה דברים כאלו, אנחנו היינו משפחה מאוחדת, איך מתנהגים פה? שואל המלבי מספר שאלות, איך האמין דוד לדברי ציווה? ולא עלה ליבו כי לשונו כתער מלוטש עושה רמייה. ביקורת ראשונה, אנחנו שומעים פה על דוד המלך, אומר המלבים. לא יכול להיות שדוד מקבל את הדברים כמו שהם. למה כפל דבריו שהשם אמר לו שיקלל? ומה ישנה אחה? אף כי בן הימיני, שזה מוכיח שמקלל... לא, סליחה. לא, זה כבר המשכתי הלאה בכוונה, לא בכוונה. זה כבר ההמשך של הסיפור. והיה בן אדונך, אומר המלבים. מבואר כי מה שלא נמצא איש מכל השירי ירושלים, יוביל למלך שי סוס לרקול לבעליו וצדה הדרך, רק ציווה העבד. אתם קולטים את הדבר הזה, את הביקורת הזאת? אף אחד מבני ירושלים, חוץ מהעבד ציווה, לא דואג לדוד המלך. לא מביא לו צידה, סוסים, חמורים, מה קרה פה? כי הבורחים יערו לבוח ונשארים בעיר, היו מתיירים להראות שהם אוהבי דוד והתומכים בידו. רק העבד הזה המלשין על אדוניו חשב להפיל את אדונו ממה נפשך. כן? ציווה היה מה שנקרא בשוננו בוליטיקאי לא קטן. כן? זאת הייתה המטרה שלו. לפני דוד יגיד כי הוא נותן כל זאת, ולפני אבשלום היה יכול למור, שאדוניו שלח אותו וציווה לא הוביל לחמורי ועליכם. כך הוא יצא בשלום מזה ומזה. ודוד שחשב תחילה שציווה הביא זאת על פי פקודת אדוניו, התפלך לא התיירא להישאר בירושלים. קודם כל אנחנו רואים מה הייתה המחשבה הראשונה של דוד. דוד חשב, והיה בן אדונך, איך הגעת? הבאת רכוש. הרי לא שייך לך, נכון? זאת אומרת שמי ששלח את זה, זה היה מפיבושת.
אין מפיבושת.
לא באת על דעתך. ככה הוא משחק, ככה שיחקת אותה. התפלך, לא התיירה להישאר בירושלים, אחרי שלה שלח כזאת, שכשיוודע זאת לאבשלום יארגנו, והשיב ציווה שהוא הביא זאת מעצמו. הוא מפיבושת יושב בירושלים, רצה לומר, לא הלך לאלה להגביל את פני אבשלום, ולא לברוח עם דוד, כי חושב שאחרי שהרוג אבשלום את דוד, ידינו ישראל כבן סורר ומורה, ותשוב המלכות לבית שאול. והנה לא היה לו לדוד לקבל דברי העבד, ונענש תכף שיצא שמעי לקללו. שימו לב, המלבי מיד מחבר. זה חידוש מאוד מעניין. המלבי אומר, מה, אתם חושבים סתם הולך בקלות כזה דבר? דוד אמנם, האמת היא כזאת, קשה לדון אדם במצב כזה. דוד המלך נמצא במצב מאוד לחוץ. כל רגע הוא עלול לחטוף קסם. כל רגע הוא עלול לחטוף טיל. אז מה עושים? איך אפשר להפעיל פה שיקול דעת? והתשובה היא, כן, אתה המלך, גם במצבי לחץ, צריך לדעת מה לומר ומה לא לומר. וברגע שדוד נתן את הרכוש אוטומטית לציווה, ועל ידי זה הוא גם שחרר אותו, כי הוא בעצם רואה את מפיבושת כמורד בו, ואם מפיבושת מורד בו, כל המורדים במלך נכסם למלך, כן? ואז על ידי זה הוא יכול להעביר את זה למי שהוא רוצה. זה חלק מהעניין. אבל מפיבושת לא שואלים אותו. ואגב, זה חלק מדיני דיינים. מה הדין?
לשמוע את שניהם.
ברוך אתה, אדוני, אלוהים ומלך כולם שכל ימים לא.
אמן.
אגב, אני לא סתם נכשלתי בזה שאמרתי שזה לשון הרע. כי הגמרא אומרת שזה לשון הרע. זה המקור שלי הרי. שדוד קיבל לשון הרע על מפיבושת. והדיון ההלכתי, לא, זה לא תיקון. כי באמת מבחינת ההגדרה ההלכתית היבשה, זה נראה לפי הגדרת הפוסקים בצורה אחרת. אבל לא סתם אמרתי את זה. אמרתי את זה לא בעקבות העניות. אני יודע שחזל אומרים את זה. על זה זה מבוסס. זה לא מבוסס מהאוויר. עם כל זאת, זה לא רק זה, אנחנו עוד לא גמרנו, עוד לא גמרנו לפרוס את הנתונים, לכן הנתונים, ההמשך הוא מאוד חשוב בעניין הזה. אבל כרגע זה מה שאנחנו שומעים. עכשיו, ממתי שומעים בדין? צד אחד? ככה פוסקים דין? דוד שופט? דוד המלך הוא שופט? הוא יודע את ההלכות. איך זה קרה כזה דבר? אז אנחנו יכולים ללמד עליו זכות, אבל עם כל זאת, אנחנו אוכלים אותה קשה אחר כך על חשבון זה. ואז סיימנו את העניין הזה, עוברים לפרק הבא. שימו לב, אנחנו לוקחים רק את החלקים הקשורים לענייננו. דוד ממשיך להתגלגל, ויש לו אגב עוד אנשים שתומכים בו. בפסוק כ"ה, לא פסוק כ"ה, פסוק כ"ז בפרק י"ז, תזוזו קדימה. פרק י"ז פסוק כ"ז, ויהי כבוד דוד מחניימה, מחניים זה בעבר הירדן, ושובי בן נחש ברבת בני עמון ומחיר בן עמיאל מלוא דבר. זוכרים את מחיר הזה? מי זה המחיר הזה? מי זה מחיר בן עמיאל מלוא דבר? פגשנו אותו לפני שבועיים. לא נזכרים? נו, אז מה? תחזרו לפרק ת' פסוק ה', שכחנו אותו. זה לא יפה, הוא נעלב. כאשר דוד מחפש את מפיבושת, אומר לו צביבה שהוא נמצא איפה? בבית מחיר בן עמיאל, בלא דבר. רואים את זה שם פסוק A? פרק ת' פסוק A? רואים אותו? שכחנו, דיברנו אותו עליו אפילו שבוע שעבר, הזכרנו אותו פעם קודמת. בסדר? זה לא שער לבן. נחמה לבוביץ' אומרת שלא זוכרים כלום. ואני כל פעם בודק את זה אם היא צודקת, ואני מגלה הרבה דברים מעניינים.
זה פסוק משורש.
מה, הוא
השתתף
שם?
אוקיי.
הוא
הסתתר
שם?
הוא תמך בו, הוא עזר לו, אבל הוא לא מורד בדוד. והנה אנחנו פוגשים אותו פרק י"ז. מחיר בן עמיאל מלא דבר וברזילה גלעדי מרוגלים. שלושה חבר'ה יושבים שם במחניים, מחכים לדוד. פותחים לו שולחן, שמים לו על האש, עושים לו אוכל כמו שצריך. משקה וספות, אוכלי יוצא וחיטים וסורים וקמח וקלי, פול בעדשים וקלי, ודבש וחמה וצאן ושחוט בקר. הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב ועייף וצמא במדבר. מה שציווה הביא זה הכסף קטן על מה שהם הביאו פה. הם הביאו פה עם כל הלב. כן, פתחו שולחן עם כל הלב, זה נחמד מאוד, וכל הכבוד להם על מה שהם עושים. והם מביאים לו מיטות ובלגן שלהם עשו